שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר הגמרא סיני, ואנחנו לומדים את דף פי ב' במסכת בבא קמא. נתחיל בשורה התשיעית בעמוד א', נסיים 10 שורות לפני סוף עמוד ב', והשיעור היום יהיה 12 דקות. אחרי שאתמול למדנו על 10 התקנות שתיקן יהושע בן נון כשנכנסו לארץ, אז היום נראה שני דברים קשורים. בחלק הראשון נדבר על 10 התקנות שתיקן עזרא כשחזרו לארץ, ובחלק השני נראה 10 דברים על ירושלים. אז החלק הראשון, 10 התקנות של עזרא בשיבת ציון, ונחלק אותם לשלושה נושאים, וזה תורה, שבת ומשפחה. אז לגבי תורה, שתי תקנות, תקנה אחת זה לקרוא בתורה במנחה בשבת, ותקנה שנייה לקרוא בתורה גם בשני וחמישי בבקרים, זה בברייתא. ולגבי זה בגמרא נראה שתי הערות. הערה ראשונה, לגבי קריאת התורה במנחה בשבת, אומרת הגמרא שזה משום יושבי קרנות, ורש"י מסביר שיושבי קרנות זה לא מה שתמיד חשבנו, אלא הכוונה היא לבעלי חנויות שכל השבוע עסוקים במסחר ואין להם זמן ללמוד תורה, לכן בשבילם תקנו קריאה בתורה במנחה בשבת. והערה שנייה, לגבי שני הדברים, גם מנחה בשבת וגם שני וחמישי, שואלת הגמרא, איך אתה אומר שזה תקנה של עזרא? הרי זו תקנה עוד מימי משה, כתוב והלכו שלושת ימים במדבר ולא מצאו מים, ודורשת הגמרא שאין מים אלא תורה, והכוונה היא שמלכו שלושה ימים בלי תורה, ולכן הם נתייגעו, ולכן תקנו להם שלא יעבור עליהם שלושה ימים בלי תורה, אז תקנו קריאה בתורה בשבת במנחה, בשני וחמישי, כך שאין יותר משלושה ימים בלי תורה. בכל אופן, אז איך אתה אומר שזו תקנה של עזרא? הרי זה כבר מימי משה. עונה הגמרא, נכון, באמת הייתה תקנה מוקדמת יותר, אבל היא הייתה מצומצמת, רק לקרוא שלושה פסוקים, או אדם אחד, או שלושה אנשים, אבל שלושה פסוקים סך הכל. כל כנגד כהנים, לוויים וישראלים, ואילו עזרא באבי תיקן שצריכים לעלות שלושה אנשים ובסך הכל לקרוא ביחד 10 פסוקים, שזה אגב כנגד 10 בצלנים, כלומר 10 אנשים שמקדישים את חייהם לצורכי ציבור, לתורה ולתפילה. זה לגבי שתי התקנות הראשונות של קריאה בתורה. התקנה השלישית שגם היא קצת קשורה לתורה, וזה שבתי הדין גם כן ישבו בשני וחמישי, ולמה דווקא אז? כי ממילא באים העירות מסביב לשמוע את קריאת התורה, כמו שאמרנו, אז זה גם זמן טוב להפעיל את בתי הדין, ועד כאן הקבוצה הראשונה, דברים שקשורים לתורה. הקבוצה הבאה זה עוד שתי תקנות שקשורות לשבת. תקנה אחת זה לכבס לכבוד שבת ביום חמישי. יש כאן אגב שני פירושים, האם התקנה היא עצם החובה לכבס ותקנו בחמישי כי זה יום פחות לחוץ, או שאנשים כבר ממילא היו מחפשים והתקנה הייתה לא לכבס בשישי אלא דווקא בחמישי כי בשישי יש לחץ. בכל אופן זאת תקנה אחת לגבי שבת. תקנה שנייה לגבי שבת, שהיא לא ממש קשורה ישירות לשבת, זה שאוכלים שום בסעודה בערב שבת בלילה. ולמה? כי יש מצוות עונה, כלומר שיהיה עם אשתו דווקא בערב שבת, והברייתא אומרת שיש חמישה דברים בשום, שאחד מהם זה שום מרבה את הזרע, לכן אוכלים שום דווקא בערב שבת. אגב, גם שאר הדברים של שום יכולים להרבות אהבה בין איש לאשתו, וזה שהשום מסביע ומשכין, כלומר מחמם את הגוף ומצהיל, כלומר מאיר את הפנים, וכאמור מרבה את הזרע, וגם מורה קינים במעיים, שאגב, גם היום אנשים משתמשים בשום בשביל לטפל בתולעים בילדים קטנים. ואומרת הברייתא דבר נוסף, יש אומרים שהוא גם מכניס אהבה ומוציא קינה, בקיצור כדאי לאכול שום בשבת ובכלל, ועד כאן שתי התקנות לגבי שבת. שאר התקנות אפשר לומר שהן קשורות באופן כללי למשפחה או לזוגיות. תקנה אחת נחזור אליה עוד פעם, זה אכילת השום, כי היא גם קשורה לשבת והיא גם קשורה לזוגיות בגלל מצוות עונה, אבל אותה לא נספר עוד פעם כי כבר ספרנו. אז תקנה ראשונה בקבוצה הזאת זה שתהיה אישה משכמת והופעה, שיתאפת עליכם מוקדם בשביל שאם יבוא אני מוקדם ביום שישי למשל יהיה למה לתת לו. תקנה שנייה זה שתהיה חוגרת בסינר, והגמרה מסבירה משום צניעות, יש מסבירים פשוט כי זה בגד יותר צנוע, יש מסבירים שהכוונה היא בשעת הווסת שזה יקבל את הדם כמו זה שהוא בגד תחתון, יש עוד הסברים. בכל אופן זאת תקנה שנייה. תקנה השלישית זה שלפני שהאישה תובלת היא תחפוף את השיער, כלומר גם תסרק וגם תחץ אותו בשביל שלא יהיה חציצה, כלומר שלא יהיו שערות קשורות או שלא יהיה לכלוך. ועל זה שואלת הגמרא, רגע, הרי חציצה בשיער זה דאורייתא, כתוב ורחץ את בשרו במים, ומרבים מהמילה את גם את השיער, אז איך אתה אומר שזו תקנה של עזרא? עונה הגמרא, נכון, עצם החציצה בשיער זה דאורייתא, אבל מדאורייתא מספיק לבדוק שאין חציצה. עזרא הוא זה שתיקן שלא מספיק לבדוק אלא צריך גם לחפוף ולסרק, וזה לגבי התקנה השלישית. תקנה הרביעית זה שיהיו רוכלים מחזירים בעיירות, כלומר שלא רק בערים הגדולות יהיו חנויות של תכשיטים ובגדי נשים, אלא שיהיו גם רוכלים מסתובבים מזה בעיירות, שגם שם אנשים יתפחו את עצמן בשביל שלא יתגנו על בעליהם. ותקנה חמישית בקבוצה הזאת הפעם לגברים זה שבעל קרי צריך לטבול לפני שהוא לומד תורה. הגמרא מקשה, הרי תומת בעל קרי זה דאורייתא, הרי כתוב ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע ורחץ במים את כל בשורו. עונה הגמרא, מדאורייתא הוא תמה ברמה של שני לתומה, ולכן הוא אסור בתרומה ובקודשים, אבל סתם ללמוד תורה ודאי שמות לו. עזרא הוא זה שתיקן שגם ללמוד תורה אסור לו עד שהוא תובל. אגב, התקנה הזאת בוטלה, למדנו על זה במסכת ברכות. ועד כאן בעצם החלק הראשון של השיעור לגבי 10 התקנות שתיקן עזרא. החלק השני זה בשורה השביעית בעמוד ב', וזה 10 דברים שנאמרו על ירושלים, וכאן נחלק את 10 דברים לשלוש קבוצות. קבוצה הראשונה זה דינים שקשורים לזה שירושלים לא נתחלקה לשבטים, נסביר עוד רגע. קבוצה שנייה זה תקנות שקשורות לדאגה לצמצם כמה שיותר את התומעה בירושלים, כי יש שם הרבה קורבנות ואנשים שנכנסים למקדש, וקבוצה שלישית זה תקנות שקשורות ליופי של ירושלים. אלה הקבוצות, בואו נתחיל. אז כאמור, קבוצה ראשונה זה דינים שנובעים מהעובדה שלפי הברייתא הזאת, ירושלים לא נתחלקה לשבטים. כלומר, נקדים שבמסכת יומא יש מחלוקת, האם ירושלים כמו כל ארץ ישראל התחלקה בין השבטים, וירושלים היא בדיוק על הגבול בין בנימין ליהודה, אז חלק של בנימין, חלק של יהודה, או שירושלים היא כמו מהאום להבדיל, היא לא חלק מהחלוקה, היא שייכת לכולם, אמנם קיבלו אותה בנימין ויהודה כי הם בפועל גרים שם, אבל היא לא באמת שייכת להם, הבתים שלהם, אבל הקרקע היא של כל עם ישראל. אז בכל אופן הברייתא שלנו סוברת שהיא באמת לא נתחלקה לשבטים, ומזה לפי הברייתא נובעים ארבעה דינים. דין אחד זה שאין הבית חלוט בה, כלומר בניגוד לשאר ערי חומה בארץ ישראל, שאם אדם מוכר בית אז יש לו שנה אחת להתחרט ולגאול חזרה את הבית, כלומר לשלם ולקבל את הבית בחזרה, ואם הוא לא עשה את זה אז הבית נחלט לקונה, כלומר הוא נשאר אצל הקונה לעולם, הוא גם לא חוזר ביובל. ירושלים לעומת זאת היא יוצאת אופן, ואפילו שגם היא מוקפת חומה, בכל זאת היא כמו בתים במקומות שלא מוקפים חומה, ששם הוא יכול להתחרט תמיד, וגם אם הוא לא יתחרט זה חוזר אליו ביובל. זה הדין הראשון. ולמה? אז הגמרא מביאה את הפסוק של בתי ערי חומה שכן נשארים לצמיתות, והיא אומרת בירושלים זה לא יכול להיות הדין, כי כאמור ירושלים לא התחלקה לשבטים, אז אני לא יכול למכור בית שלי בירושלים לצמיתות, כי הקרקע בעצם בכלל לא שלי, יש לי רק רשות לשים שם בית, וזה לא משהו שאני יכול למכור אותו לצמיתות, ולכן בירושלים אני יכול להתחרט ולגאול, וזה גם חוזר ביובל. ועד כאן הדין הראשון. שאר הדינים בקבוצה הזאת גם כן כאמור נובעים מזה שירושלים לא התחלקה לשבטים, אבל עדיין יש הבדל בין הדין הראשון לשאר, שהדין הראשון זה יותר עניין של סברה, שלא יכול להיות שאני יכול למכור את זה לצמיתות, כי זה בעצם לא שלי. ושאר הדינים שנראה עכשיו, הגמרא לא מביאה סברה, אלא פשוט לימוד, וזה שבשלושת הדינים יש לימוד מהפסוק, שהדין שייך רק בעיר ששייכת לך, ואילו ירושלים לא באמת שייכת לך. מה הדינים? אז כאמור אנחנו בדין השני. הדין השני זה גלה ערופה, כלומר שגם אם מוציא מת שהעיר הכי קרובה אליו זה ירושלים, ירושלים לא מביאה גלה ערופה, וזה כי כתוב בגלה ערופה כי מצא חלל באדמה אשר השם אלוקיך נותן לך לרשתה, וכאמור ירושלים לא באמת ניתנה לך. ודין שלישי זה שירושלים לא נעשית עיר הנידחת, כלומר גם אם רוב העיר יעבדו עבודה זרה לא ישרפו אותה, כי כתוב כי תשמע באחת עריך, והיא לא באמת עריך. ודין רביעי, לא מתמת בנגעים, כלומר אין בצרת הבית, כי כתוב בצרת ונתתי נגע צרת בבית ארץ אחוזתכם, והיא כאמור לא אחוזתכם. אלה שלושת הדינים נוספים בקבוצה הראשונה, וכאמור בגמרא הסיבה היא טכנית, שזה לא באמת העיר שלכם, אבל כמובן מאוד מפתה לחשוב על סברות נוספות, למה דווקא אותם דינים לא בירושלים, למשל שאין עגלה ערופה, כי ירושלים לא יכולה להיות קשורה לכל מה שקשור למוות, כמו שנראה בהמשך, שזאת אחת הסברות לזה שלא מלינים בעת המת, וירושלים לא יכולה להיות עיר הנידחת, כי ברור שלא ייתכן שאנחנו בעצמנו נשמיד את ירושלים, וגם ירושלים לא נתמת בנגעים, כי לא יכול להיות שנאמר על בית בירושלים שהוא תמה ונהרוס אותו. ובכל אופן, עד כאן הקבוצה הראשונה, דינים שנובעים מזה שירושלים לא נתחלקה לשבטים. הקבוצה השנייה זה עוד ארבעה דינים שהם נועדו, לפי חלק מהפירושים, לשמור על זה שלא יהיה טומאה בירושלים, כי הרי בירושלים אנשים מסתובבים עם קורבנות שהם הקדישו, הם עצמם הולכים לעלות למקדש, אנחנו לא רוצים שהם בטעות יתאמו, ולכן נראה כאמור ארבעה דינים לגבי זה. אז דין אחד זה שבירושלים לא מוציאים זיזין וגזוז תראות, כלומר דואגים שלא יהיו כל מיני בליטות של קורות החוצה מהבית או מרפסות. ולמה? אז בגמרא יש שני פירושים. פירוש אחד זה כאמור מה שאמרנו, וזה משום טומאה, כי אם יש מרפסת ומתחת המרפסת יש איזה כזית מה מת, ומישהו יעבור שם, אז בלי לשים לב, הוא יתמה בתומת אוהל מהכזית מת. זה פירוש ראשון. פירוש שני, זה פשוט כי ירושלים היא מלאה אנשים, אז אם יש זיזים וגזוזתרות שהם נמוכים, הם יכולים להפריע לתנועה. זה הפירוש השני, שהוא רלוונטי רק כשזה נמוך, לא כשזה גבוה. ועד כאן הדין הראשון בקבוצה השנייה. הדין השני בקבוצה הזאת לגבי תומה, זה שלא עושים השפטות בירושלים, וכאן זה לא כי זה לא נעים או ריח לא טוב, אלא פשוט משום שרצים, כי במקומות של השפע יש שרצים, כמו עכברים, ואם עכבר מת ותבוא איזה חתולה ותיקח אותו ותיגע עם העכבר באיזה קורבן, אז הקורבן יתמה, אז רוצים להמעיט בתומה בירושלים, לכן לא עושים שם את ההשפע, זה דין שני. בשביל הדין השלישי בקבוצה הזאת, נדלג על שתי התקנות הבאות, וזה לתקנה שאין מגדלים תרנגולים בירושלים, בדיוק מאותה סיבה שעכשיו אמרנו, כי תרנגולים הם מחטטים בדברים, הם מוצאים כל מיני שרצים מתים, יכולים לקחת את זה ולגעת באיזה קורבן, לכן לא מגדלים תרנגולים. ודין רביעי בקבוצה הזאת, זה שאין מלינים את המת בירושלים. הגמרא עצמה לא מסבירה למה, היא אומרת שזה גמרא, כלומר מסורת, אבל הרדב"ז אומר שזה מאותו עיקרון, אנחנו רוצים לצמצם בירושלים כמה שיותר את הסיכוי להתאמה, לכן אדם שמת, קוברים אותו מיד שכמה שפחות אנשים יתאמו. זה ההסבר של הרדב"ז. אגב, הזוהר אומר שזה משהו גם פחות טכני, וזה משום קדושתה של ירושלים, שאולי הכוונה היא שירושלים היא עיר של חיים וקדושה, ומוות זה הפוך מזה, ורוצים להמעיט מוות בירושלים, כמו שיצאנו גם מקודם לגבי שנגלה ערופה בירושלים ואין צרת הבית בירושלים. בכל אופן, עד כאן הדין הרביעי בקבוצה הזאת. בסוגריים נעיר שהאמת היא שמהתורה יש איסור להלין את המת בכל מקום, לא רק בירושלים, אז מה בעצם מיוחד בירושלים? אז רש"י אומר שבשאר הארץ צריך לקבור באותו פרק יום, כלומר אדם שנפטר ביום קוברים באותו יום עד השקיעה, ואם הוא נקבר בלילה קוברים בלילה עד הבוקר. לעומת זאת בירושלים לא מחכים עד השקיעה אלא קוברים כמה שיותר מהר. זה הסבר ראשון. הסבר שני, בשיטה מקובצת זה שאומנם גם בשאר הארץ צריך לא להלין, אבל אם יש סיבה כן להלין, למשל שלכבוד המת רוצים לחכות שיבואו עוד מלווים להלוויה, אז כן מלינים. לעומת זאת בירושלים גם את זה לא עושים, אלא קוברים אותו גם בלוויה מצומצמת כבר באותו זמן. ועד כאן לגבי הלנת המת, ועד כאן לגבי הקבוצה השנייה. ראינו עוד ארבעה דינים שקשורים לפחות לפי חלק מההסברים לזה שרוצים לצמצם בתומה בירושלים. שתי התקנות האחרונות לגבי ירושלים זה תקנות שקשורות ליופי של ירושלים, וזה שלא עושים בה כבשונות, כלומר כבשן אש, כי זה עושה הרבה אשן וזה משחיר את החומות של ירושלים, וגם, זה קצת מפתיע, לא עושים בה גינות ופרדסאות. לנו זה נשמע דווקא נחמד שיהיה, אבל בפועל כשיש את זה, זה גורם לסירחון, כי צריך לנקש הסבים ואז הסבים מסריחים, אולי גם הפירות שנופלים מרכיבים ומסריחים, אולי גם הזבל ששמים בשביל לזבל מסריח, ולכן לא עושים את זה בירושלים, חוץ מגינות ורדים שהיו כבר קיימות מימות נביאים הראשונים. עד כאן שני הדינים האחרונים לגבי ירושלים, לשמור על היופי והריח של העיר, ואחרי 10 התקנות האלו הגענו ל-10 שורות לפני סוף עמוד ב', ונעצור כאן ונחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לשני חלקים, בחלק הראשון ראינו 10 תקנות שתיקן עזרא בשיבת ציון, ובחלק השני 10 דברים או תקנות על ירושלים. אז בחלק הראשון התקנות של עזרא חילקנו אותם לתורה, שבת ומשפחה או זוגיות, אז תורה זה שצריך לקרוא בתורה במנחה בשבת, בשני וחמישי, ושבתי הדינים הם גם פתוחים בשני וחמישי, ואמרנו שאומנם כבר מימי משה יש תקנה שלא יעברו עליהם יותר משלושה ימים בלי תורה, וכבר אז תקנו לקרוא, אבל אז תקנו רק 3 פסוקים, ואילו עזרא תיקן שיהיו 3 עולים שקוראים ביחד 10 פסוקים כנגד 10 בטלנים, זה היה הקבוצה הראשונה. קבוצה השנייה לגבי שבת זה לכבס לכבוד שבת וכבר ביום חמישי, ושאוכלים שום בערב שבת כי זה מועיל לקיימת מצוות עונה. והקבוצה השלישית זה דברים שקשורים למשפחה, אז חוץ מעניין של מצוות עונה זה שתהי אישה משכמת והופעה, שאם יבוא אני תיתן לו לחם כבר בבוקר, ושתחגור סינר זה יותר צנוע, ושתהיה חופפת וסורקת לפני התפילה לוודא שאין חציצה, כי מדאורייתא זה חוצץ אבל מדאורייתא מספיק לבדוק, ואילו עזרא תיקן שצריך גם לחפוף ולסרוק. ותקנה רביעית שיהיו רוכלים בעיירות שמוכרים תכשיטי נשים שלא יתגונו על בעליהם, ותקנה עשירית שבעל קרי טובל כי מדאורייתא הוא מטמא רק קודשים וטהרות, ואילו עזרא תיקן שגם אסור לו ללמוד תורה עד שהוא יטבול. אגב, התקנה בוטלה אחרי זה, ועד כאן החלק הראשון. בחלק השני, 10 דברים לגבי ירושלים, גם כאן חילקנו ל3 קבוצות. קבוצה ראשונה זה דברים שקשורים לזה שירושלים, לפי הברייתא הזאת, לא התחלקה לשבטים, היא לא באמת שייכת לאף אחד, ולכן דין ראשון אין הבית חלוט בה, כלומר אם אדם מוכר בית בירושלים, אז כמו בבתי החצרים, הוא יכול להתחרט תמיד, וביובל זה חוזר אליו, בניגוד לשאר בתי הרי חומה, כי ירושלים היא לא באמת שלו בשביל למכור. ועוד 3 דינים, וזה שלא מביא מגלה רופה בירושלים, ושלא נעשית עירנית דחת, ושלא מתאמה בנגעים, כלומר צרת הבית, כי בכולם בפסוק יש משהו שאומר שזה דווקא בעיר ששייכת לך. בגלל הרופא כתוב נותן לך לרשתה, בעיר הנידחת כתוב באחת עריך, ובנגעים כתוב בבית ארץ אחוזתכם, וירושלים היא לא כזאת. זו קבוצה ראשונה. קבוצה השנייה זו תקנות שקשורות לזה שמנסים לצמצם את התומעה בעיר, כי אנשים מסתובבים שם עם קורבנות, או שהם עצמם עולים למקדש, אז דין אחד זה שלא מוצאים בזיזין וגזוסטרות, שלפי הפירוש הראשון זה שהם לא ישמשו כאוהל מעל המת ויתאמו. יש עוד פירוש, יהיה מעבר חופשי של אנשים. דין שני זה שלא עושים השפטות בירושלים, כי אז יש שם שרצים שיכולים בסופו של דבר להגיע לזה קורבן ולטמא אותו. ודין שלישי זה שלא מגדלים תרנגולים בירושלים, מאותה סיבה שלא ייקחו שרץ ויגעו בקורבן. ודין רביעי זה שלא מלינים את המת, שלפי הרדב"א זה גם כן לצמצם את הסיכון שמישהו יתאמה. אגב, גם בשאר הארץ אסור להלין, אבל ראינו שלפי השתמ"ק, מה שמיוחד בירושלים זה שגם אם זה צורך המת כן להלין שיבואו עוד אנשים להלוויה, בכל זאת לא מלינים, וזה בניגוד לשאר המקומות. ועד כאן הקבוצה השנייה של הדינים של ירושלים לצמצם את הטומאה. והקבוצה השלישית זה היופי והריח של העיר, שלא עושים בה כבשונות כי זה משחיר את החומות, ולא מגדלים בה גינות ופרדסאות כי זה עושה ריח לא טוב, כל טוב.